פרשת ויחי. בפרשה אנחנו נקרא על ברכת יעקב לבניו. בברכת יעקב לזבולון ויששכר נאמר, זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירכתו על צידון. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, את הארץ כי נאמה, וית שכמו לסבול, ויהי למה סובד. על הקשר שבין שני השבטים, זבולון ויששכר, מצאנו במדרש רבה. אומר המדרש, זבולון קדם ליששכר בברכה, ולכאורה הרי יששכר היה גדול מזבולון, אלא שהיה זבולון עוסק במסחר, ויששכר עוסק בתורה. וזבולון בא ומאכילו, לפיכך קדמו עליו הכתוב אומר, עץ חיימי למחזיקים בה. כלומר, מכיוון שזבולון תמך ביששכר, לכן הקדימו אותו לברכה. וכך פירש גם רש"י בפרשתנו, שהיה זבולון עוסק במסחר וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה. על השותפות שבין יששכר וזבולון כתב רש"י בפירושו לתחילת מסכת זבחים. המשנה הראשונה דנה בזבחים שנזבחו שלא לשמם, ובמשנה מופיעה דעה בשם שמעון אחי עזריה. ומדוע צריך לציין ולהזכיר ששמעון הוא אחיו של עזריה? פירש רש"י, על שם שעזריה עסק במסחר וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה, ויתנו ביניהם שיהיה חלק לעזריה בשכר תלמודו של שמעון, לפיכך נקרא על שמו שלמד על ידו. על השותפות הזו דנה הגמרא גם במסכת סוטה. הגמרא שמביאה דברי אולה בפירושו לפסוק בשיר השירים, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. פירש אולה, שאין הכוונה שיבוזו לשותפות של שמעון ועזריה, או לשותפות של רבו יוחנן והנשיא, אלא למי יבוזו? לשותפות של הלל ואחיו שבנה. הסבירו את המפרשים מה ההבדל בין שני השותפויות. שעזריה פרנס את שמעון לפני שהוא התחיל ללמוד, והוא התנה עמו שהוא יקבל שכר בתורתו על ידי כך שהוא תומך בו. אבל שבנה לא פרנס את הלל כשהוא למד. והרי ידוע הסיפור על הלל שלמד מתוך עוני גדול. כמו שגמרא מספרת במסכת יומא בדף ל"ה עמוד ב'. וכך מספרת הגמרא. הלל היה משתכר כל יום טראפיק. זה סכום נמוך מאוד. חציו נתן לשומר בית המדרש, וחציו הוציא לפרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. פעם אחת הוא לא מצא עבודה, והשומר לא נתן לו להיכנס. עלה הלל על הגג וישב על פתח הערובה, ישב ליד פתח הערובה, כדי לשמוע דברי תורה מפי שמעיה ואבטליון. אותו יום היה ערב שבת וחודש טבת, וירד עליו שלג מן השמיים. בבוקר אמר שמעיה לאבטליון, מדוע אפל בית המדרש? הציצו דרך הערובה וראו שם דמות אדם. עלו לגג ומצאו את הלל כשיש עליו רמת שלג בגובה 3 אמות. מיד הורידו אותו והושיבו אותו נגד המדורה, ואמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת. וכשהלל היה עני, שבנה לא יצא לו עזרה. אבל רק אחרי שהלל התפרסם כגדול הדור, בא אליו שבנה ורצה לעשות איתו שותפות על התורה שכבר הלל למד. ועל זה אמרו בשיר השירים, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. הטור ביורדיה בסימן רמ"ו הביא את זה להלכה. וכך כותב הטור, כל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל ייסורים, בין בחור בין אם הוא זקן גדול. אפילו עני המחזיר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה, ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ומי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני טרדת הזמן, יספיק לאחרים הלומדים. כלומר, יחזיק אותם ויעזור להם ללמוד בממונו. ותחשב לו כאילו הוא למד בעצמו. הרמ"א ביורדיה, סימן רמ"ו, הביא את לשון הטור, שמי שמפרנס תלמיד חכם, יחשב לו כאילו הוא לומד בעצמו. והוסיף שם הרמ"א, ויכול אדם להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה, והוא ימציא לו פרנסה, ויחלוק עמו השכר. אבל אם כבר עסק בתורה, אינו יכול למכור לחלקו בשביל ממון שייתן לו. נשאלת השאלה, האם על ידי השותפות מפסיד לומד התורה מחלקו? בספר ההפלאה כתב שאין לומד התורה מפסיד מחלקו, וזה כמו נר, שמי שלוקח אש מהנר לא גורע מהלהבה. ועל זה אמר משה בברכתו, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. פירוש הפסוק, שכל אחד שמח בחלקו, ואין אחד נוטל חלק מחברו. בשו"ת איגרות משה כתב שהשכר שנחלק בין יששכר לזבולון, הוא כן מתחלק ביניהם. ואין זה דומה ללקיחת אש מהנר, שאין זה גורע מהנר. שבשותפות שבין יששכר לזבולון, על ידי שניהם הודלק נר התורה. ולכן שכר הלימוד מתחלק בין שניהם. הוא מוסיף שם באיגרות משה, ששכר לימוד תורה הוא כל כך גדול, שגם אם הלומד מקבל רק חצי משכרו, עדיין שכרו גדול מאוד. דנו הפוסקים, האם שייך קיום מצוות, קיום שותפות, גם בשאר מצוות. בשו"ת מהר"ם אלשכר הביא שאלה שנשאל רב אי גאון. אדם שנוהג להתענות בשני וחמישי, ובסוף אותו זמן של התעניות, אמר ששכר התעניות יהיה מתנה לפלוני. ואם אדם ימכור את שכר התעניות לפלוני ויעשו קניין על כך, האם קונה, אם הקונה קנה את שכר התעניות? אם כן, נשאל מהר"ם אלשכר, האם אם עשו קניין, האם באמת הקונה קנה את שכר התעניות? ובתשובתו כתב רבי גאון, כך ראינו כדברים אלו דברי אבל, שאין לסמוך עליהם, ואיך יעלה הלב כי שכרו של זה, של מעשים טובים שעשה זה לזה, כשם שאין אדם נתפס באבון זולתו, כך אין אדם זוכה בזכות זולתו. וכן, רבי גאון לדעתו, אדם לא יכול לקנות מעשים טובים של השני. הגאון מבינה בספרו דברי אליהו, ביאר את הפסוק, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, הנדיבים והעשירים, אשר כל עסק שלהם הוא במשא ומתן, הם היקנו את התורה במחיר כספם. ומילת קרוע, מסביר המגרא, זה לשון קניין. מסופר על הגרא, ששנה אחת לא נמצא אתרוג, ואדם אחד היה מוכן לתת לגאון את האתרוג, ובתנאי שכל שכר המצווה תזקף לזכותו. קיבל הגאון את התנאי ואת האתרוג, ובאותו שנה הוא שמח שמחה גדולה. והוא אמר שתמיד הוא רצה לקיים מצווה כתיקונה על מנת שלא לקבל פרס. ועכשיו פעם ראשונה הוא יוכל לקיים את המצווה מבלי לקבל שכר. בספר מנחת אשר דן בשאלה שהגיעה אליו שהיה צריך לגייס סכום גדול עבור פיקוח נפש. ואיש אחד היה מוכן לתת סכום גדול מאוד בתמורה לכך שמישהו יקנה ממנו את העבירות שלו ואת עונשם. האם זה תופס או לא תופס? יש שהביאו מעשה שהיה עם המהרש"א, שאדם אחד עבר עבירה גדולה והיה לו צער גדול מזה, והוא נכנס לדיכאון, ושותפו לעסקיו ריחם עליו, והוא אמר לו שהוא מוכן לקנות ממנו את העבירה. אותו אדם שמח מאוד ומכר את העבירה. אחרי שנים הקונה נפטר, והראו לו בשמיים שהוא חטא חטא גדול, והוא אמר שהוא לא חטא בחטא כזה, והראו לו שהוא קנה את העבירה של חברו, וזה נזקף לחובתו. והוא טען שהוא לא התכוון לכך, וכל רצונו היה רק כדי לפייס את חברו. ובשמיים הסכימו שיהיה דין תורה, והוא התגלה בחלום למוכר, וטבע ממנו לבוא לדין תורה. הוא הלך למרשה, למרשה פסק שהולכים בדין תורה אחרי הנתבע, וכן הדיון צריך להיות פה בארץ, ובדין תורה פסק המרשה שהמכירה קיימת והשותף החי צודק. המרשה סידר תשובה לשותף החי כדי להקל על עונשו של השותף המת. אבל למעשה פסק הרב אשר וייס שאי אפשר לעשות שותפות בקניית עבירות, ולא מצאנו שאפשר לנקות את החטא על ידי תשלום. נסיים במורה במסכת כתובות בדף קי"א. הגמרא שם דורשת את הפסוק בדברים, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שאת הגמרא וכי אפשר לדבוק בשכינה, והרי כתוב כי השם אלוקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה מסחר לתלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.